אז נתחיל. בעצם היום רציתי לדבר על המצוות, כן? והמצוות בכללם, בכלל שאפשר לדבר על המצוות כמכלל שמחולק לשניים. יש כל מיני חילוקים שאפשר לעשות. החילוק שרציתי לדבר עליו היום זה החילוק בין מצוות, בין אדם לחברו, למצוות בין אדם למקום. למי, פעם מישהו שאל אותי מי זה המקום הזה בין אדם למקום, אז המקום, הכוונה לקדוש ברוך הוא שהוא המקום של העולם. אז המצוות אפשר לראות אותן כאלו שמתייחסים ליחסים בין אדם לאדם, ויש אלו שמתייחסים ליחס בין אדם לקדוש ברוך הוא. והשאלה, אני שואלת, האם יש איזשהו טעם להדגיש אחד מעל השני? יש אלו שמדגישים בין אדם לחברו, יש אלו שמדגישים בין אדם למקום, ואם אין כאילו דרך להדגיש אחד מהם מעל השני, אז איך אנחנו אמורים לשלב את שניהם? האם יש איזשהו דרך לשלב שניהם? אז אני חושב שהתשובה באה, או אפשר לראות תשובה תוך כדי הפרשה. פרשת השבוע זה נקראת מצורע. ומדובר על איש שקיבל צרת. צרת זה איזשהו מחלה רוחני יותר על עבירות, יותר מעבירות בין אדם לחברו. הגמרא נותנת איזשהו רשימה של שבעה עבירות בין לשון הרע וגס הרוח ושפיכות דמים. המדרש מוסיף לזה גם עבודה זרה ודברים בין אדם למקום. אבל בעיקר צרת באה למישהו שהפר את החוקים של התורה, והקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו שהוא לא בדרך הנכונה, והוא צריך עכשיו לתקן את הדרך. ואז זה מה שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, את התהליך של התיהור, איך הוא באמת נכנס בחזרה לחברה אחרי שהוא בעצם הפר את האמנה החברתית, נגיד. כתוב פה ככה, וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. אז האיש בא לכהן, הוא רוצה עכשיו להיטהר, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. אז הוא קיבל את המחלה, שזה מתבטא על ידי דברים לא נעימים על האור ועל השיער, ואז הכהן רואה שהוא נרפא. זה אומר שהוא עשה תשובה, הוא חשב על המעשים והוא חזר בהם, ועכשיו הוא מוכן להיטהר באופן רשמי פולחני. ואז כתוב פה ככה, מה הפולחן שצריך לעשות? וציווה הכהן ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס, אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם, בדם הציפור השחוטה על המים החיים והיזה על המטהר מן הצרת שבע פעמים וטהרו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. עכשיו צריך, לפני שאנחנו ננסה להבין מה קורה פה בכלל, צריך להדגיש שאנחנו לא כל כך מתחברים לקורבנות ובוודאי לפולחן כל כך מוזר כזה, כן? וזה כאילו הגיוני, זה לא חלק מהתרבות שלנו, כן? ויכול מאוד להיות, יש מפרשים שאומרים שזה לא יהיה חלק מהתרבות שלנו. זאת אומרת, אפילו שנבנה את בית השלישי, יש מחלוקת אם אנחנו נחזור לקורבנות או לא. אבל מה כן חשוב זה להתייחס לזה כמסורת של 3,000 ויותר שנה, שזה חלק מהעם שלנו, ויש פה סמלים ומסרים מאוד עמוקים וחשובים שצריך פשוט להפיק מזה. אז אם אנחנו נחזור לזה או לא, זה לא עולה לדיון היום, זה לא שייך. אבל מה כן שייך, זה אנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד, מאוד ברצינות, ללמוד משהו. אז מה יש ללמוד לפני שאנחנו נגיע לזה? אז הרמב"ן בעצם מדגיש שזה לא המקום היחיד שאנחנו רואים שני בעלי חיים שאחד אתה שוחט ואחד אתה שולח. ואז הוא אומר פה ככה, והנה הכפרה הזאת בציפור המשתלחת שתישא הציפור את כל עוונותיו של האיש הזה אל מחוץ לעיר, אל פני השדה, כעניין הכפרה בסעיר המשתלח. אז מה זה הסעיר המשתלח? אנחנו קוראים על סעיר משתלח ביום הכיפורים. יש הבדל בין שניהם שכבר אפשר להגיד שהציפורים... מה? כן, אוקיי, זה נראה תכף, זה כאילו השאלה הגדולה. אבל יש הבדל בין הפולחן של הציפורים לפולחן של העיזים או הסעירים, וזה שאחד נעשה עבור היחיד והשני עבור העם. כן, אז פה יש, אפשר לדרוש שיש צורך לחפר על היחיד כיחיד, ויש צורך לחפר על העם כעם, ושניהם משולבים כמובן. אבל בואו נקרא מה קורה באמת ביום כיפור. ולוקח את שני הסעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, זאת אומרת הכהן גדול עושה את זה, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את הסעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשהו חטאת, והסעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני השם לכפר עליו ולשלח אותו לעזאזל המדברה. ואם אנחנו נדלג לסוף פה שלושה שורות מלמטה, כף א', כתוב, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה. איש איתי, הם מפרשים שאיש איתי זה כאילו איש מוכן לעת הזאת לעשות את העבודה. זה כאילו פשט המילה. ואז בחף פט, ונשא השעיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. אז פה אנחנו כבר רואים כמה דברים דומים, אבל גם דברים לשונים ומשונים, כן? אני עשיתי פה טבלה להראות את ההבדלים או את הדברים הדומים. הדבר הראשון שהדגשתי פה, שיש משנה בנגעים ומשנה ביומה, ושני המשניות הם ממש באותן מילים. כתוב פה ככה, שתי ציפורים מצוותן שיהיו שוות במראה ובקומה ובדמים ולקיחת כאחד וכו'. וביום לגבי הסעירים, שני סעירי יום הכיפורים מצוותן שיהיו שניהם שווים במראה ובמקום בקומה ובדמים ובלקיחתם כאחד וכו'. אז זה קודם כל אנחנו רואים המשנה כבר עושה איזה מין השוואה פה עם המילים ממש שווים, כן? אז מילים שוות. ואז אחרי זה כתוב וציווה הכהן ושחט, וגם בסעיר כתוב והקריב אהרון. זאת אומרת, יש סעיר אחד שהכהן מקריב, או זה סעיר או זה ציפור, אבל יש אחד שהולך להיקרב על ידי הכהן. ואז כתוב והיזה על המתאהר מן הצרת שבע פעמים, וגם לגבי הסעיר ביום כיפור כתוב והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים. אז יש הזיה שבע פעמים, שבע תמיד מדליק אצלי אור שזה מדובר על הבריאה. כתוב בעצם כשהם אומרים שהיזה שבע פעמים לטהר, אז הם מנסים לתקן את העולם, לתקן את הבריאה. יש משהו עמוק שאנחנו מנסים לתקן את כל הבריאה. ואז אחרי זה כתוב ושילח את הציפור החיה על פני השדה והשעיר ושילח ביד איש איתי המדברה. השניהם אנחנו שולחים כביכול לחופשי, אבל והנה בא אוקיי, אז אחרי זה כן, שניהם נושאים את החטאים. הרמב"ן אמר לנו שהציפור שאתה שולח הוא נושא, הציפור נושאת את האבונות, וגם השעיר לעיזים נושא את אבונות בני ישראל. והדבר המפליא שבעצם מפרקת את כל ההשוואה הזאת, כתוב פה במשנה, מה היה עושה האיש האיתי? דחפו לאחוריו, והוא מתגלגל, זאת אומרת השעיר מתגלגל ויורד, ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים איברים. משהו די ברוטלי, אבל זה מה שקורה. ושוב פעם, אני רוצה להדגיש שאנחנו מנסים להפיק איזשהו סמליות ומסרים, ואני מסכים שזה ברוטלי וזה, אבל שוב פעם, יכול מאוד להיות שלא נעשה, אבל זה מה שהיה, ויש פה מסר די חשוב לנו. עכשיו, אין הקבלה לזה, אין שום הקבלה. אתה הורג את השעיר לעזאזה, ואתה לא, אתה שולח לחופשי את, ה, את הציפור. אז איך הרמב"ן אומר שזה שווה? איך המשנה משווה? איך גם הרב הרש ויש אחרים שמשווים בין הקורבנות האלו? אז עכשיו, לפני זה גם צריך לשאול בעצם איך אנחנו שולחים את הציפור לחופשי פה? כאילו, אם היא נוסעת את האבונות, אז היא תמאה עם האבונות, ואנחנו רוצים שהיא גם מתה כמו הסיר לעזאזל. הסיר לעזאזל נושא את האבונות, ובאופן סמלי בעצם מחסל אותם במדבר, אז גם אנחנו רוצים את החיסול של כל האבונות על ראש הציפור. וזה מתבטא גם בגמרא. אני ציטטתי הרמב״ם שמצטט במילים יותר פשוטות את הגמרא. הוא אומר, וכיצד משלחה את הציפור? עומד בעיר וזורקה חוץ לחומה, ואינו הופך פניו לא לים ולא לעיר ולא למדבר. בגלל שאם שולחים ציפור לים, אז היא מיד חוזרת, וגם במדבר היא מיד חוזרת. אז אנחנו רוצים להיפטר מהציפור הזה ולא שהיא תחזור. ואז הוא אומר גם שנאמר, מחוץ לעיר אל פני השדה שלחה וחזרה, חוזר ומשלחה אפילו 100 פעמים. אז בעצם יש חשיבות להיפטר מהציפור הזה. אנחנו לא רוצים שתחזור. וגמרא דנה בזה בגלל שעכשיו חוזר כל החטאים, גם חוזר בעצם קורבן שהשתמשנו ולא משתמשים בזה. יש איזה מין רעיון של איסור הנאה. ברגע שזה מוקדש עבור המקדש או עבור איזשהו שימוש מיוחד, אז אי אפשר להשתמש בזה על הדברים האחרים. ומה אם מישהו יתפוס את זה ויוכל את זה? אז יש בעיה. אז הגמרא דנה בזה, ובסוף רבא מציע דבר כזה. הוא אומר פה ככה, רבא אמר, לא אמרה תורה שלח לתקלה. אז הוא אומר, לא יכול להיות שהתורה ציווה לנו לשלוח, ועכשיו אנחנו שולחים דבר שיכול להתאפס והופך למשהו אסור. כאילו, אנשים יתפסו את זה ויוכלו, או אפילו ישתמשו לעוד כאילו זוג של ציפורים עבור קורבנות. אז הוא אומר, הגיונית, זה לא הגיונית שהתורה שאלוקים יצווה לעשות משהו שיבוא לתקלה. אבל רשי מסביר שזה הכל סברה. הוא אומר, זה סברה שלו, כאילו, זה לא מבוסס במשהו. עכשיו, על מנת לפתור את הבעיה הזאת, ראיתי החיסקוני נותן תשובה די מעניינת מה קורה לציפור הזה. החיסקוני מסביר את הקטע שאנחנו שמים את הציפור החי לתוך הדם של הציפור המת. והוא אומר פה ככה, כדי שתהיה צבועה והולכת על פני השדה, ובאים בני מינה ומכירים אותה ורואים שנשתנית ומתקבצים עליה והורגים אותה. אז עכשיו, מה שהוא טוען, שבעצם ברגע שיש דם על הציפור הזה, אז היא מסומלת להריגה על ידי בני מינה. ואז עכשיו אני קראתי מאמר הזה שהם שאלו מומחים בציפורים, ואומרים שבאמת זה נכון. ברגע שזה צבוע בדם או במשהו אחר, אז היא נדחית מפני החברה שלה, והם בעצם הורגים אותה. ואם לא הם, אז אחרים שמריחים את הדם רואים טרף שאפשר לטרוף. אז זה כאילו מהמדע שלנו היום, וזה מה שהחיסקוני אומר, וגם זה פותר לנו מכל העניינים שאלינו, שזה לא הופך להיות איסור הנאה, וגם זה בדיוק מקביל לשליחת השעיר לעזאזל. זו הסיבה שהבאתי את סוף הטבלה, בעצם הטבלה מושלמת. בעצם שניהם מביאים אותו רעיון, אחד להשם, קורבן על ידי הכהן, ואחד לעזאזל או להריגה בטבע. עכשיו, עם כל זה, אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול, יפה שהסברנו את כל ההקבלה וכל העניין, אבל מה אנחנו אומרים להפיק מזה? מה אנחנו לומדים מההקרבה של שתי הקורבנות האלו? כן? אז עכשיו הרמב״ם עונה על זה, על הקטע של הציפור לחופשי, והוא אומר את זה במילים כלליים גם, שאנחנו צריכים להבין איך לייחס לקורבנות. הוא אומר, כאשר היה שעיר המשתלח לכפרת חטאים גדולים כולם, עד שאין חטאת ציבור שיחפר משהו, משהו מחפר, וכאילו הוא נושא כל החטאים. אז פה ראוי להדגיש שהוא אומר כאילו נושא, כן? הכל סמלי, זה לא שאנחנו מעבירים חטאים והולכים הביתה. אז זה משהו סמלי. בפני זה לא נרצה לזביחה ולא לשריפה ולא יקבר כלל, אלא הרחיקו תכלית ההרחקה ויושלח בארץ גזירה, רוצה לומר שאין בה יישוב, ואין ספק לאדם שהחטאים אינם מסעות שיעתיקו מגב איש אחד לגב איש אחר, אבל אלו המעשים, כמו שליחת השעיר לעזאזל, אני כתבתי, כולם משלים להביא מורה בנפש עד שתתפעל לתשובה. כלומר שכל מה שקדם ממעשינו נקינו מהם והשליחון, איך אומרים את זה? והשלחנום אחרי גבינו והרחיקונם תכלית ההרחקה. אני מתנצל על הקריאה. אז עכשיו בעצם משהו באמת מנסה להגיד לנו שזה משל. הוא רוצה לקחת את זה שמשל, כמו שאנחנו שולחים את הסיר לעזאזל או את הציפור לשדה, הציפור לצדה, אז גם אנחנו שולחים את כל המעשים הלא טובים, וזה אמור לעורר אותנו לעשות תשובה פנימית. אנחנו חושבים על המעשים שלנו ומתקנים את, 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 את עצמנו ואת העולמנו, כן? אז עכשיו, מה עם הציפור שאתה שולח? מה עם הציפור שאתה לא שולח? אז אני מביא את הרמב"ן שמדבר על המסר הכללי של קורבנות. הוא אומר, איפה שזה מקווקו, אנחנו מביאים קורבנות כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה חטאים כחטא לאלוהיו בגופו ונפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכיפר והקורבן עליו. אז בעצם המסר הסמלי של הקורבנות זה אמור לעורר אותנו, הנה אנחנו עורים בעל חיים, כן, עם רגשות וכולי, והוא נשחט, והוא נשרף. ואז אנחנו אומרים להגיד, תראה, זה מה שהיה אמור לקרות לי. אם אני עושה חטא, אז ראוי לי להישחט ולהיקרב על המזבח. אז בעצם זה אמור לעורר אותנו לרצינות מעשינו, כן? שזה לא שחוק. ובאמת יש השלכות למעשינו עד כדי זה שאנחנו רואים להיות קורבנות על גבי המזבח. אז זה יפה לקורבנות באופן כללי, וגם לגבי סיר לעזאזל ולציפור לשדה. אבל אני שואל, למה שניהם ביחד? לא ענינו על ההרכב של הקורבן הזה, אם זה ביום כיפור או אם זה אחרי המצורע. כאילו יש לנו שני קורבנות, אחד עולה לקורבן, אחד בעצם נהרג בטבע. מה אנחנו אומרים ללמוד מהקורבנות התואמים האלו? הם גם תואמים, הם צריכים להיות שווים באיזשהו מובן. למה הם צריכים להיות תואמים? תואמים, כן? אז אני רוצה להציע שבעצם אנחנו נברנו לתקן את העולם ולהתחבר לבורא. שני הדברים האלו נשמעים כאילו דברים שונים לחלוטין, אבל הם שניהם שווים כמו תואמים. שניהם לדבק בקדוש ברוך הוא ולתקן את העולם, לעשות מצוות בין אדם למקום ולעשות מצוות בין אדם לחברו, הם תאומים, הם שווים אחד לשני. אתה צריך שניהם על מנת לעשות שני הדברים האלו, וגם לתקן את העולם או להתחבר לבורא בגדול זה אותו דבר, במילים אחרות, כן? ולא רק זה, אתה צריך את זה עבור השני והשני עבור הראשון. למה אני מתכוון? יש פה כדוגמה, הבאתי את הגמרא במסכת סוטה. כתוב לגבי להידבק בהשם. כתוב, ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מה דכתיב, זה כתוב בתורה, אחרי השם אלוקיכם תלכו. וכי אפשר לא לאדם ללך אחרי השכינה, ולא כבר נאמר גם בדברים, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. אז הוא אומר, הנה, אתה רוצה להידבק בהשם, איך אתה יכול להידבק בבורא עולם שהוא כמו אש? אתה תשרף. אז הגמרא עונה, כתוב פה, אלא בסוף השורה השנייה, אלא להלך אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש ערומים? אף אתה מלביש ערומים. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, אף אתה ביקר חולים. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, אף אתה ניחם אבלים. הקדוש ברוך הוא קבר מתים, אף אתה קיבור מתים. אז בעצם כל הדוגמאות של מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידות של רחמנות ושל מצוות בין אדם לחברו. אז מה שהם מציעים פה, אם אתה רוצה להידבק בבורא עולם, אתה צריך לתקן ולהתחבר בין אדם לחברו. זה איך שאתה מתחבר לבורא, על ידי זה שאתה מתחבר לבריאות. וגם הפוך, גם הפוך, אם אתה רוצה באמת לתקן בין אדם לחברו, אתה צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא. הנה תוספת מעניינת, כתוב פה, חנינה בן קינאי אומר, וכיחש בעמיתו, אין אדם כיחש בעמיתו עד שכופר בעיקר, זאת אומרת שמכחיש הקדוש ברוך הוא. עכשיו הם מביאים דוגמה או שיחה להסביר את הרעיון. פעם אחת שבת רבי ראובן בטבריה ומצאו פילוסוף אחד, אמר לו, איזה הוא סנוי בעולם? אז הוא אומר, איזה מין איש הוא סנוי בעולם, שאנשים פשוט לא יכולים להסתדר איתו. אמר לו רב ראובן, זה הכופר במי שבוראו. אז הוא אומר, מי שמכחיש את הקדוש ברוך הוא, מי שפשוט אומר, הוא אתאיסט, הוא אומר, לא אכפת לי מהבורא, או כל מיני דברים מסוג זה. אמר לו, האח, אז הפילוסוף אומר לו, למה, מה זה קשור? כאילו, אנשים שונאים אנשים שאתאיסטים, הוא בן אדם טוב, איך אתה יכול לקשר את שני הדברים? אז אמר לו רבי ראובן, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר ולא תחמוד. כל הדברים בין אדם לחברו שהיית מצפה שזה בן אדם שנוא אם הוא לא עושה. אין אדם כופר בדבר עד שכופר בעיקר, ואין אדם הולך לדבר עבירה אלא אם כן כופר במי שציווה עליה. אז מה שהוא מנסה לקשר פה, הוא אומר שאנשים לא ילכו ויעשו דברים רעים אם הם באמת מאמינים בקדוש ברוך הוא. רב סולובייצ'יק מסביר את התוספת הזאת ככה, הוא אומר, by declaring the indivisible unity of both tablets of the Decalogue. אז הוא אומר, יש איזשהו אחידות בכל עשרת הדיברות, ושם כתוב כאילו דברים של בין אדם למקום, וגם דברים של בין אדם לחברו. הוא אומר, יש איחוד, יש אחדות ביניהם, ואין הפרדה. ואז הוא אומר, God declared that without faith, morality cannot be sustained. אז הוא אומר, אם אתה לא מאמין, נכון, אתה בן אדם טוב, אבל יהיו מקרים, יהיו מקרים שאתה מתרץ ואומר, תראה, האיש הזה לא יודע, האיש הזה, יש לו מספיק כסף, אני לא יודע, כל אחד במעמדו ובמקומו, אבל יש פינות מוסריות שהן קשות לכל בן אדם. אבל אם אתה מאמין שיש בורא עולם, לא רק שמסתכל, אבל מצווה, והוא מצפה ממך את הדברים האלו, אז זה שם אותך ברמה אחרת. כן, עכשיו, אני לא אומר שאין בעיות בזה, ואני לא אומר שכל דתי הוא מוסרי וכל מי שלא, אז הוא לא. אבל אני אומר, במערכתית, אם אתה לוקח על עצמך להיות גם מאמין וגם מוסרי, אז יש לך משהו יותר חזק פה, נגיד, ממי שאין לו את שני הדברים ביחד. אז זה בעצם מה שאני רציתי להגיד לגבי הקורבנות התואמים. הזה שנהרג על ידי הכהן כקורבן, זה מסמל את המצוות בין אדם למקום. ואם אתה מפר את היחסים בין אדם למקום, אז ראוי שהמקום יוציא אותך מהמשחק, או המקום דרך ידי הכהן שמייצג אותו, כן? ואם אתה מפר בין אדם לחברו, אז אתה הפרת את האמנה החברתית, ובעצם הטבע יתפוס אותך. הטבע בעצם, דרך זה שאתה נופל במדבר ואיברים איברים עד שאתה מגיע כמו השעיר לעזאזל, או כמו הציפור שהחברים באים ומוצאים אותו מהמשחק באופן אכזרי, גם וגם, בעצם זה מסמל את ההפרה של המצוות בין אדם לחברו, שאתה פשוט לא מתנהג כמו שהטבע צריך שאתה תתנהג, והטבע תופס אותך. אז שני הדברים האלו, אבל הם תואמים, הם תאומים. תאומים אומר שאין הפרדה ביניהם, אנחנו עושים שני הקורבנות ביחד, לסמל גם אם אתה מפר אדם למקום, או גם אם אתה מפר אדם לחברו, זה בעצם אותו דבר. אם אתה חושב שאתה יכול לעשות אחד ולא את השני, אז זה אומר, הוא אומר שהם ביחד, כן? והצד היותר חיובי, שבעצם אם אתה עושה מעשה טוב בין אדם לחברו, אתה גם מתקן לא רק בין אדם לחברו, אבל גם בין אדם למקום, וגם הפוך, אם אתה עושה מעשים טובים בין אדם למקום, אתה גם מחזק את עצמך לעשות דברים טובים בין אדם לחברו. הכל מכלול אחד, הכל ביחד, ואין הפרדה, כמו שאין בעצם שני הקורבנות האלה הם תאומים, הם תאומים להגיד לך שהכל הולך ביחד, הם שווים אחד לאחד. אז שנזכה לעשות באמת, לתקן בין אדם לחברו ובין אדם למקום, ונזכה להיות דבקים בקדוש ברוך הוא ושלמים בעולם שלנו.